שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממתת במסכת יומא. נתחיל בשורה השנייה של העמוד הקודם ונסיים באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה האם אפשר לעשות הולכה של אדם ביד שמאל, עוד רגע נראה איך זה קשור למשנה שלנו. אחרי זה נעבור לחלק השלישי, שזה לגבי הקטורת. אנחנו נראה האם בקודש הקודשים הכהן הגדול צריך להחזיר את הקטורת מהכף אל הידיים שלו. ובחלק השני נשאל מה הדין אם הכהן הגדול מת אחרי הקטרת הקטורת, האם הכהן שמחליף אותו צריך לעשות עוד פעם חפינה של הקטורת, או שהוא יכול פשוט לקחת את הקטורת מהכהן שמת. אז שוב, החלק הראשון לא עוסק ישירות בקטורת, אבל עוד שני התקשר לזה, וזה לגבי הולכת אדם. נזכיר שבכל קורבן יש ארבע עבודות מרכזיות שהן בעצם העבודות של אדם, שאדם זה בעצם הדבר היחיד שמעכב בקורבן, בלי זה הקורבן לא יהיה כשר. עבודות הם השחיטה, קבלת אדם בכלי, הולכת הכלי אל המזבח, ואז זריקת אדם על המזבח. אלה העבודות. עבודה הראשונה, השחיטה, היא לא ממש עבודה, כי אפשר גם שזר יעשה אותה, לא נדבר עליה היום. העבודות של קבלת אדם והזריקה על המזבח, זה ודאי רק כהן עושה, והוא ודאי גם עושה את זה רק עם יד ימין, זה כי בהם כתוב כהן, והגמרא בזבחים כבדה לדומדת שכל מקום שכתוב כהן זה דווקא יד ימין. הנושא שלנו זה לגבי עבודת ההולכה. האם גם אותה חייבים לעשות ביד ימין? ולמה כאן זה שאלה? כי כאן בתורה לא כתוב כהן, והאמת היא שבכלל לא כתוב הולכה במפורש. השאלה היא, האם זה קשר גם בשמאל או שלא? ולגבי זה אומר רב ששת, כן, זה קשר גם בשמאל. ועכשיו מה שנראה זה שתי ראיות לטובת רב ששת, שאת השנייה נדחה, ואחרי זה נראה ראיה נגד רב ששת, ובאמת בסוף רב ששת יישאר בתיופתה. אז שתי ראיות לטובת רב ששת, הראיה הראשונה זה רב ששת עצמו מביא, זה מהמשנה שלנו, לכן כל הדיון הובא כאן, וזה שתקטורת, כמו שלמדנו לפני יומיים, הכהן הגדול מוליך לקודש הקודשים ביד שמאל, אז כמו שתקטורת אפשר ביד שמאל, גם את הדם אפשר ביד שמאל. זו הראיה של רב ששת. הראיה השנייה זה הצעה של הגמרא, שהיא שואלת למה רב ששת לא הביא עוד ראיה, וזה ממשנה בתמיד, שאומרת שהכהן שהיה מעלה למזבח את הראש של הקורבן תמיד, ואת הרגל הימנית שלו, אז את הראש היה מחזיק ביד ימין, ואת הרגל היה מחזיק ביד שמאל. אז הנה עוד משהו שמוליכים ביד שמאל, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, כי כמו שהקדמנו, מה שמעכב בקורבן זה רק אדם. הקטרת האיברים זה מצווה, אבל זה לא מעכב את הכפרה, לכן אי אפשר ללמוד מהולכת האיברים להולכת אדם. לעומת זאת, מהולכת הקטורת, הגמרא מניחה שאפשר ללמוד, כי הקטורת היא גם כן סוג של כפרה. אז בינתיים, כאמור, רב ששת אמר שכן, אפשר להוליך את אדם בשמאל, הבאנו שתי ראיות, את השנייה דחינו, ועכשיו, כמו שהבטחנו, נדחה את רב ששת עצמו. וזה מברייתא מפורשת בשורה הראשונה בעמוד א', אומרת הברייתא לגבי ההולכה שזר פוסל, כלומר צריך דווקא כהן, וגם שיד שמאל פוסלת. אז הנה ברייתא מפורשת נגד רב ששת, אי אפשר להוליך בשמאל, ובאמת רב ששת נשאר בתיובתא. עכשיו בסוגריים שואלת הגמרא, מה, רב ששת לא הכיר את הברייתא הזו? הרי הוא עצמו השתמש באותה ברייתא עצמה בשביל להקשות על רב חיסטא שאמר שזר יכול להוליך, ורב ששת הקשה עליו מהברייתא שאמרה שזר לא יכול להוליך, אבל הרי באותה ברייתא כתוב שגם אי אפשר שמאל, אז איך רב ששת אמר שאפשר? עונה הגמרא, סיפור עם רב חיסטא קרה אחרי זה, כלומר קודם הוא אמר שאפשר בשמאל כי הוא באמת לא הכיר את אותה ברייתא, ואז הקשו עליו, ועכשיו שהוא מכיר את הברייתא, אז אחרי זה הוא השתמש בה בשביל להקשות על רב חיסטא, ולסיכום אי אפשר להוליך לא בשמאל ולא זר. עכשיו עוד סוגריים, רב חיסטא כשאומר שאפשר זר, הוא גם מביא לזה ראיה מפסוק, בדברי הימים ב' למד ב' כתוב, וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים מידם והלווים מפשיטים. ומשמע שם שהלוויים הם אלו ששחטו והוליכו את הדם, ורק אחרי זה הכהנים נכנסו לתפקיד וקיבלו את הדם וזרקו. אז הנה לכאורה אפשר שזר, כלומר הלוויים במקרה הזה יוליכו את הדם, אז איך זה מסתדר שאמרנו שלא? עונה הגמרא, הלוויים באמת החזיקו את הדם, אבל לא קידמו אותו, הם רק החזיקו כאילו שמצטבה, מדף, והכהנים באו ולקחו מהם וזרקו, ואין מכאן ראיה שזר יכול להוליך, וזה היה בסוגריים בתוך סוגריים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הולכה פסולה גם בזר וגם בשמאל, ולמסקנה אי אפשר ללמוד מהקטורת שאותה כן עושים בשמאל, זה היה החלק הראשון. החלק השני מתחיל בערך ברבע העליון של עמוד א', אבל כרגע כמו שקדמנו נדלג עליו ונקפוץ לחלק השלישי, ואז נחזור אחורה, אז החלק השלישי מתחיל שלוש שורות לפני סוף עמוד א', בתחילת השורה, במילים די באי אלוהו, וזה לגבי נושא שכבר הזכרנו גם בדף ממזיין שלשום, האם חופן וחוזר וחופן. כלומר, לגבי הקטורת, ראינו שלפני שהכהן נכנס לקודש הקודשים, הוא מכניס את הידיים לתוך מחתם אל הקטורת וחופן ממנה מלוא חופניים קטורת, את הקטורת הזו הוא מעביר לכף, ואז הוא נכנס לקודש הקודשים עם מחתה של גחלים ביד ימין, עם כף ביד שמאל, הוא מניח את המחתה עם הגחלים על הרצפה בקודש הקודשים, והוא צריך עכשיו לשפוך את הקטורת לתוך הגחלים. וכאן עולה השאלה, האם הוא שופך את זה ישירות מהכף, או שהוא חוזר וחופן, כלומר הוא מחזיר את הקטורת מהכף אל שתי הידיים שלו, ומשם הוא שופך לתוך הגחלים. זה נקרא חופן, לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, וחוזר וחופן, בתוך קודש הקודשים. והגמרא מביאה שתי ראיות שהוא באמת כן חוזר וחופן, את הראשונה נדחה, את השנייה נקבל. הרי הראשונה זה מהמשנה שלנו, וגם ראינו את הדיון על המילים אלו בדף ממזיין, וזה שאחרי שהמשנה אמרה איך הוא חופן לפני שהוא נכנס, כשהוא עוד בעזרה, אז המשנה אומרת שאין איזה כמות קבועה, אלא הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, כלומר זה תלוי בגודל של הידיים של כל כהן, והמשנה ממשיכה בעוד כמה מילים שלכאורה מיותרות, וכך הייתה מידתה. מה המשנה מוסיפה בזה? אז האמת היא שאנחנו יודעים כבר מלפני יומיים שיש שלוש אפשרויות להבין מה זה בא ללמד אותנו, אבל כרגע נעשה כאילו שאנחנו לא יודעים, והגמרא מציעה שמה זה מלמד? זה מלמד לגבי החפינה השנייה, כלומר בתוך קודש הקודשים, שגם אז צריך לדאוג שהמידה תהיה מדויקת ושכל הקטורת תחזור חזרה על הידיים. אז הנה ראיה שהוא חוזר וחופן, שהוא מחזיר את זה לידיים. זה לכאורה, אבל דוחה הגמרא שבאמת כמו שראינו לפני יומיים, זה לא הפירוש היחיד למשפט הזה. אפשר להבין שבאמת הוא לא חוזר וחופן, ובאמת המשפט מתייחס לחפינה הראשונה לפני שהוא נכנס, ומה זה בא ללמד, או שזה מלמד שהוא לא חייב לחפון עם הידיים, הוא יכול להכין כלי במידה המדויקת לפני יום כיפור ולהשתמש בזה בשביל לחפון, או שזה פשוט בא ללמד שהחפינה צריכה להיות מדויקת, לא פחות ולא יותר, ובקיצור, אין מכאן ראיה שהוא חוזר וחופן בקודש הקודשים, אבל כאמור, יש לנו ראיה נוספת שאותה כן נקבל. הראיה נוספת זה ממש בתחילת עמוד ב', וזה מברייתא מפורשת לגמרי, שהיא פשוט מסבירה איך עושים את אותה חפינה שנייה בקודש הקודשים, כלומר, איך בדיוק הוא מחזיר את הקטורת מהכלי אל הידיים שלו, והיא מציינת, כמו שראינו לפני יומיים, שזה אחת העבודות הקשות שבמקדש, כי הוא צריך איכשהו גם להצליח להפוך את הכלי של הקטורת בשביל שהקטורת תצא, וגם שיתכנס לתוך הידיים שלו כשהם שתיהם צמודות ויקבלו את כל הקטורת בלי שיפול כלום, כשהקטורת היא בדיוק לפי המידה של הידיים שלו, והוא היה נזר בשביל זה גם במרפקים ואולי גם בשיניים. בכל אופן, מפורש בברייתא שהייתה חפינה נוספת בקודש הקודשים, כלומר חופן וחוזר וחופן, ומסיים את הגמרא שמה מינה, כלומר היא מקבלת את הראיה הזאת, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', וזה היה החלק השלישי של השיעור. ועכשיו נחזור חזרה לחלק השני והמרכזי ברבע העליון של עמוד א'. הנושא כאן זה האם אותו כהן שחפן חייב להיות גם זה שיכניס את הקטורת לקודש הקודשים, או שאפשר להעביר מכהן אחד לכהן אחר. עכשיו השאלה הזאת נשאלת בניסוח קצת שונה על ידי שני אמוראים, אחד זה רב פאפה והשני 100 שנים לפניו זה רבי יהושע בן לוי. הגמרא לא מקשרת בין שני הדיונים, היא רק מביאה אותם אחד אחרי השני. בכל אופן, בואו נתחיל. אז דיון ראשון, שואל רב פאפה, האם כהן אדיוט, לא הכהן הגדול, יכול לבוא ולחפון, ואז להעביר את זה מהידיים שלו לידיים של הכהן הגדול? אמירי מסביר שמדובר שהידיים שלהם בדיוק באותו גודל, והגמרא מסבירה את צדדי השאלה, האם מספיק שזה הגודל הנכון, מלוא חופניו, ואז זה בסדר, או שזה לא מספיק, אלא צריך שאותו כהן שחפן הוא גם זה שיכניס, כי בפסוק כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי יש וכולי, מלוא חופניו קטורת שמים דקה, והביא מבית לפרוכת. אז אפשר לכאורה להבין שאותו אחד שלקח את מלוא חופניו, הוא גם זה שצריך להביא, והגמרא בזה נשארת בתיקו. זה דיון ראשון לגבי השאלה של רב פאפה. דיון שני זה לכאורה שאלה דומה, 100 שנה לפני רב פאפה, שואל רבי יהושע בן לוי, מה קורה עם הכהן הגדול בעצמו חפן, כמו שצריך, והוא העביר את זה אל הכף, ואז הוא פתאום מת. והשאלה היא, האם הסגן שמחליף אותו יכול להשתמש בקטורת שחפן הראשון, או שהוא צריך לחפון מחדש? אז כמו שאמרנו, לכאורה זו אותה שאלה כמו רב פאפה, האם הכהן שמכניס את הקטורת לקודש הקודשים חייב להיות שהוא חפן בעצמו, או שהוא יכול להשתמש בקטורת שחפן כהן אחר? זו השאלה, וכאן הגמרא לא אומרת שזה פשוט תיקו, אלא קודם כל היא מצמצמת את השאלה למקרה מאוד ספציפי, והיא עושה את זה פעמיים. זה נמצא בערך בשליש התחתון של עמוד א'. עשינו פה איזה דילוג על השליש האמצעי, עוד מעט נחזור לזה. צמצום אחד קשור לסוגיה שנראה מחר באמצע עמוד ב', לגבי מה קורה כשהכהן הגדול מת לא אחרי החפינה, אלא שלב אחד לפני זה, אחרי שחיטת הפר. האם הסגן שמחליף אותו יכול להשתמש בדם של הפר הראשון, או שהוא צריך להביא פר חדש? ויש בזה מחלוקת עם כמה דעות לכאן ולכאן. ועכשיו חזרה אלינו, אומרת הגמרא, כאמור, בערך בשליש התחתון של עמוד א', השאלה הזאת משפיעה גם על השאלה שלנו, כי כשהכהן הגדול מת אחרי החפינה, הוא בעצם מת גם אחרי החפינה, אבל גם אחרי השחיטה. וממילא צריך לשאול לא רק האם יכול להשתמש בקטורת של הכהן הקודם, אלא גם אם יכול להשתמש בדם של הפר של הכהן הקודם. ואומרת הגמרא שהשאלה של הדם משפיעה גם על השאלה של הקטורת. כי אם נאמר שהוא לא יכול להשתמש בדם, זה אומר שהוא צריך לשחוט עוד פעם את הפר. ואם הוא צריך לשחוט עוד פעם את הפר, אז ודאי שהוא צריך גם לחפון עוד פעם קטורת. כי החפינה ודאי שהיא חייבת להיות אחרי שחיטת הפר. זה לא יכול לשחוט עוד פעם פר, ובכל זאת להשתמש בחפינה של הכהן הקודם, כי אותה חפינה נעשתה לפני השחיטה החדשה. אז שוב, אם הוא שוחט עוד פעם, הוא ודאי גם חופן עוד פעם. ממילא כל השאלה שלנו עכשיו, האם צריך לחפון עוד פעם, זה רק בהנחה שלא צריך לשחוט עוד פעם, אלא הוא כן משתמש בדם של הכהן הקודם, ואז אפשר לשאול באמת, האם גם תקטורת יכול להשתמש של הכהן הקודם, או שאת זה כן צריך לחפון מחדש. אבל שוב, אם הוא לא יכול להשתמש בדם הקודם, אז ודאי שהוא גם לא יכול להשתמש בקטורת הקודמת, כי אם הוא שוחט עוד פעם, הוא חייב לחפון עוד פעם, כי החפינה חייבת להיות אחרי הקטורת. עד כאן צמצום ראשון של השאלה. שוב, כל השאלה רלוונטית רק בהנחה שהוא יכול להשתמש בדם של הכהן הקודם. צמצום שני של השאלה זה עוד קצת למטה, 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה מתקשר לחלק השלישי של השיעור, האם חופן וחוזר וחופן. כלומר, כאמור, האם כשהוא בקודש הקודשים, הוא צריך עוד פעם להחזיר את הקטורת מהכף חזרה לידיים שלו. ואומרים גם רב פאפה וגם רב הונא ברדא רב יהושע, שהשאלה שלנו, האם הכהן החליפי יכול להשתמש בקטורת של הכהן הקודם, היא רק רלוונטית אם הוא לא חוזר וחופן שוב בקודש הקודשים. אבל אם הוא כן חוזר וחופן, אין שאלה, אלא התשובה ברורה. תשובה ברורה שמה? אז כאן יש הבדל בין רב פאפה לרב הונא ברדא רב יהושע. רב פאפה אומר שאם הוא חוזר וחופן, התשובה ברורה שהוא יכול להשתמש בקטורת של הכהן הקודם. למה? כי אתה רוצה שהכהן שמכניס הוא גם זה שיחפון? הרי הוא חופן. אמנם הוא לא חפן לפני שהוא נכנס, את זה עשה הכהן הקודם, אבל הוא חפן אחרי שהוא נכנס, וזה מספיק. זה רב פאפה. רב הונא ברדא רב יהושע לעומת זאת אומר להפך. אם הוא חוזר וחופן, ודאי שהוא לא יכול להשתמש בקטורת הקודמת. למה? כי אם הוא צריך להחזיר את הקטורת מהכף לידיים שלו, מה הסיכוי שזה יהיה בדיוק כמו הגודל של הידיים שלו? זה לא יהיה, או שזה קצת יותר, או שזה קצת פחות, ואז זה לא מלוא חופנה, ווודאי שזה לא טוב. אלא כל השאלה, אם הוא לא צריך להחזיר לידיים שלו, אלא הוא שופך ישר מהכף אל הגחלים, ואז אין לי כאן בעיה של מלוא חופניו, כי אין צורך שזה יהיה גם מלוא חופניו, זה היה מלוא חופניו של הכהן הראשון, וכאן עולה השאלה, האם זה בסדר או לא? האם צריך שדווקא זה שחפן יהיה גם זה שמכניס ומקטיר, או שאין צורך? זה הצמצום השני של השאלה. אז שוב, שני הצמצומים. א', השאלה הרלוונטית רק אם נאמר שהוא לא צריך לשחוט שוב, אלא יכול להשתמש בדם של הקודם, ואז השאלה היא האם הוא יכול גם להשתמש בקטורת של הקודם, וב', היא רלוונטית רק אם אנחנו אומרים שהוא לא חוזר וחופן בפנים, כי אם הוא כן חוזר וחופן, אז לפי רב פאפה ודאי שהוא יכול להשתמש בקטורת הקודמת, לפי רב הונא ברדא רב יהושע ודאי שהוא לא יכול. ועד כאן הצגנו את השאלה, ולגמרא בעצם אין תשובה לשאלה הזאת, היא רק צמצמה אותה למקרה מסוים, ועד כאן עיקר הדיון הזה. כאמור, אמרנו שהדיון הזה בעצם חוזר פעמיים. פעם אחת רב פאפה שאל את זה, לא לגבי כהן שמת, אלא פשוט שכהן הדיוט יחפון ויעביר את זה לידיים של הכהן הגדול. דיון שני, שכאמור היה 100 שנה לפני זה, לגבי כהן שמת, וגם ראינו שרב פאפה השתתף בדיון השני. בכל אופן, בשני הדיונים אנחנו נשארים בלי תשובה. אם יש למישהו הערה לגבי היחס בין שני הדיונים, מאוד נשמח לשמוע על זה בהערות מתחת לשיעור. בכל אופן, עד כאן כאמור, עיקר החלק הזה. הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', שזה בעצם כבר החלק השלישי של השיעור, שכבר ראינו. ועכשיו נחזור חזרה לשליש המרכזי של עמוד א', לחלק שעליו דילגנו, שזה קצת דברים מסביב. וזה שאחרי שרבי יהושע בן לוי שאל את השאלה, אמר על זה רבי חנינה, תראו איזה שאלות יפות שואלים הראשונים. ועל זה הגמרא מקשה שתי שאלות, הראשונה קצת יותר טכנית, השנייה יותר תוכנית, נתחיל בשנייה ואז נחזור לראשונה. אז השאלה השנייה, אנחנו שוב מדלגים לשליש התחתון של עמוד א', זה איך רבי חנינה התלהב מהשאלה הזאת? הרי כמו שהקדמנו מקודם בצמצומים שעשינו לשאלה הזאת, הרי רבי חנינה, כמו שנראה מחר, סובר שאם הכהן מת, הכהן החדש חייב לשחוט פר מחדש. ואם הוא צריך לשחוט פר מחדש, אז ודאי שהוא גם צריך לעשות חפינה מחדש. אז בעצם השאלה של רבי יהושע בן לוי בכלל לא מתחילה לפי רבי חנינה, כי לדעתו זה ברור. כן, צריך לעשות עוד פעם חפינה. אז מה הוא כזה התלהב מהשאלה? מסבירה הגמרא, הוא לא אמר את זה לשיטתו, הוא אמר את זה לשיטת רבי יהושע בן לוי. כלומר, אני עצמי באמת סובר שהוא צריך לשחוט עוד פעם, וממילא ודאי שהוא צריך לחפון עוד פעם. אבל אתה, כנראה רבי יהושע בן לוי לא סובר כך, אלא אתה אומר שהוא לא צריך לשחוט עוד פעם, ולשיטתך, זה באמת שאלה יפה, האם הוא צריך לחפון עוד פעם. עד כאן, לגבי התוכן, שוב, לרבי חנינה באמת אין שאלה, הוא צריך לשחוט עוד פעם, ולכן גם לחפון עוד פעם. השאלה היא טובה, למי שאומר שהוא לא צריך לשחוט עוד פעם, האם הוא צריך לחפון עוד פעם, זה לגבי התוכן. עכשיו נחזור חזרה למעלה, לקצת מעל אמצע עמוד א', לשאלה לא לגבי התוכן, אלא שאלה קצת יותר טכנית, וזה איך רבי חנין אומר לרבי יהושע בן לוי, תראו מה שאלו הראשונים, הרי רבי חנין היה מבוגר מרבי יהושע בן לוי. עוד שנייה נראה איך אנחנו יודעים את זה, אז איך הוא מתייחס אליו בתור הראשונים, מסבירה הגמרא, ושוב נדלג חזרה לשליש התחתון של עמוד א', הכוונה שלו הייתה לא תראו את השאלות של הראשונים, אלא תראו את השאלות של הצעירים, רבי יהושע בן לוי, שהם שואלים כמו השאלות של הראשונים. כלומר, שגם הראשונים שאלו שאלה דומה, וגם הצעירים, ברוך השם, לומדים יפה ושואלים שאלות יפות כמו הראשונים. אז זו הייתה השאלה הראשונה על רבי חנינה, ועד כאן ראינו את שתי השאלות עליו ואת התשובות. ועכשיו בסוגריים רק נשאר לנו לראות, שוב, קצת מעל אמצע עמוד א', מניין אנחנו יודעים שרבי חנינה היה מבוגר מרבי יהושע בן לוי, וזה שרבי יהושע בן לוי מספר שרבי חנינה התיר לו שחליים בשבת. אז הנה אנחנו רואים שהוא מתייחס אליו בתור רבי, הוא זה שמתיר לו, אז הנה ברור שרבי חנינה הוא המבוגר, עד כאן הראיה. עכשיו לסיום רק בואו נבין מה הייתה השאלה לגבי השחליים ולמה דווקא הוא שאל את רבי חנינה. אז שחליים זה סוג של צמח שדומה לחרדל שהיו סוחטים אותו ושותים את זה לצורך רפואי, ורבי יהושע בן לוי שאל את רבי חנינה האם מותר בשבת והוא התיר לו. עכשיו מה בדיוק הייתה השאלה? יש כאן שתי הבנות. הבנה אחת זה שהשאלה הייתה לגבי הגזרה של רבנן לא להשתמש בתרופות בשבת, אלא אם כן המצב הוא ממש כואב, סתם ככה אסור להשתמש בתרופות, והוא שאל האם אפשר לשתות מיץ שחליים. זו הבנה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה ברור שזה מותר, כי כל עוד מדובר לא באיזה שהוא משהו שברור שהוא תרופה, אלא מדובר באוכל שגם אנשים בריאים אוכלים, אז גם אם אתה ספציפית עושה את זה לצורך רפואי זה מותר, לכן זו לא הייתה השאלה. אלא הבנה השנייה זה שהנושא לא היה כאן גזירת חכמים נגד תרופות בשבת, אלא השאלה כאן הייתה לגבי האם ממש מותר לשחוק את השחליים בשבת עצמה, שזה כמובן איסור דורייתא, אבל מדובר שזה המצב של פיקוח נפש, ואז מותר גם איסור דורייתא, ומה שהוא שאל את רבי חנינה זה בעצם שאלה רפואית, האם באמת השחליים יכולים לעזור, ואז יהיה מותר לשחוק אותם אפילו בשבת, ואת זה ענה לו רבי חנינה, כן, זה עוזר ומותר בשבת. ולמה הוא שאל דווקא את רבי חנינה? כי רבי חנינה ידוע בתור מומחה לרפואה, כמו שמצינו בהקשר אחר לגמרי, מאמרה אחרת שלו, שאומר שהוא מעולם לא נתקל במישהו שקיבל למכה מפרידה, כלומר פרד נקבה, שהיא בצבע אדום והרגליים שלה בצבע לבן, כך הגמרא מסבירה, ושהמכה הזאת נרפאה. זה אף פעם לא קרה. ומעצם זה שאנחנו רואים שהוא מתעסק בענייני רפואות, אנחנו יודעים שזה התחום שהוא מומחה בו, ולכן רבי יהושע בן לוי שאל דווקא אותו, וכאמור קרא לו רבי, ובכל אופן כל זה היה בסוגריים, רק להראות שהוא היה מבוגר מרבי יהושע בן לוי, ושכשהוא אמר לרבי יהושע בן לוי איזה שאלה יפה של הראשונים, הוא התכוון איזה שאלה יפה של הצעירים שהם שואלים כמו הראשונים. עד כאן כל הסוגריים, השליש המרכזי של הדף. נזכיר שהחלק העיקרי של החלק הזה לא היה זה, אלא מה שראינו לפני זה, וזה השאלה אם הכהן מת, האם הכהן החלופי יכול להשתמש באותה קטורת, ונשארנו בלי תשובה, ועד כאן החלק השני של השיעור, את השלישי כאמור כבר ראינו, לכן נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון שאלו את רב ששת, האם אפשר להוליך דם של קורבן ביד שמאל? רב ששת אמר שכן, הוא הביא ראיה מהמשנה שלנו שאת הקטורת הכהן הגדול מוליך בשמאל, אבל בסוף תכינו מברייתא מפורשת שהולכה פסולה בשמאל. זה היה עיקר החלק הראשון. אחרי זה קפצנו לחלק השלישי לגבי האם חופן וחוזר וחופן, כלומר האם בתוך קודש הקודשים הכהן צריך להחזיר את הקטורת מהכף חזרה לידיים שלו ורק אז לשפוך על הגחלים. ניסינו להוכיח מהמשנה שלנו שומרת וככה הייתה מידתה, אבל דחינו שאפשר להסביר את זה אחרת. אבל אחרי זה באמת הוכחנו מברייתא מפורשת שמסבירה איך בדיוק עושים את אותה חפינה שנייה, כלומר שבאמת חוזר וחופן, וזו הייתה המסקנה. זה היה בחלק השלישי. אחר כך חזרנו לחלק השני, ושם ראינו שתי שאלות דומות במקביל. רב פאפה שאל, האם כהן אדיוט יכול לחפון ולהעביר את הקטורת אל הידיים של הכהן הגדול, ואז הוא זה שמכניס לקודש הקודשים, ונשארנו בתיקו. ושאלה דומה, שאל רבי יהושע בן לוי, אם הכהן הגדול חפן והעביר לכלי, ואז מת, האם הכהן שמחליף אותו צריך לחפון מחדש או שלא? בשליש התחתון של עמוד א', צמצנו את השאלה הזאת פעמיים. א', אמרנו שזה תלוי בשאלה שנראה מחר, האם כשהכהן הגדול מת אחרי השחיטה, הכהן שמחליף צריך לשחוט פר חדש, ואמרנו שאם הוא צריך לשחוט, אז ממילא הוא גם צריך לחפון מחדש, כי החפינה חייבת להיות אחרי השחיטה. כל השאלה זה רק אם הוא לא צריך לשחוט מחדש, והוא משתמש בדם של הפר של הקודם, אז שייך לשאול מה לגבי החפינה. זה היה צמצום ראשון. צמצום שני של השאלה זה שכל השאלה זה רק אם הוא לא חופן עוד פעם בקודש קודשים. אבל אם הוא כן חופן שוב, אז רב פאפה אמר שאז ודאי שהוא יכול להשתמש בקטורת של הקודם, כי יוצא שבעצם הכהן שהכניס הוא גם זה שחופן, אמנם אחרי שהוא הכניס, אבל לרב פאפה זה מספיק. לעומת זאת רב הונא בר דרב רב ישוע אומר להפך, שאם הוא צריך לחפון עוד פעם, אז ודאי שהוא לא יכול להשתמש בשל הקודם, כי זה לא יהיה אותה מידה. כל השאלה אם הוא לא צריך לחפון שוב והוא שופך את זה ישר מהכף, אז אולי זה בסדר, ובסופו של דבר נשארנו גם בשאלה הזו בלי תשובה. בסוגריים ראינו שכשרבי חנינה שמע את השאלה של רבי שועה בלוי, הוא שיבח את זה ואמר, תראו זה שאלות שואלים הראשונים, ועל זה שאלנו שתי שאלות. שאלה תוכנית הייתה, איך יכול להיות שהוא משבח את השאלה? הרי הוא עצמו סובר, כמו שנראה מחר, שאם הכהן מת אחרי השחיטה, הכהן החדש צריך לשחוט עוד פעם, וכאמור, אם צריך לשחוט עוד פעם, אז ודאי שגם צריך לחפון עוד פעם, אז אין בעצם שאלה, חייבים לחפון עוד פעם, אז למה הוא משבח את השאלה? וענינו, הוא משבח את השאלה לא לשיטת עצמו, שבאמת ודאי שהוא צריך לחפון עוד פעם, אלא לשיטת רבי יהושע בן לוי, שכנראה הוא סובר שהוא לא צריך לשחוט עוד פעם, וממילא שייך לשאול מה לגבי החפינה, האם צריך לחפון עוד פעם. אז זה לגבי השאלה התוכנית, ענינו. שאלה נוספת הייתה לגבי הגיל. איך רבי חנינה קורא לרבי יהושע בן לוי הראשונים? הרי רבי חנינה יותר מבוגר. עובדה שרבי יהושע בן לוי שאל אותו שאלה לגבי רפואה וקרא לו רבי. מסבירה הגמרא, נכון, רבי חנינה מבוגר יותר, והוא רק התכוון, תראו איך הצעירים שואלים שאלות יפות כמו ששאלו הראשונים. עכשיו בסוגריים, מה הייתה השאלה לגבי הרפואה? הוא שאל אותו לגבי שחליים בשבת, ובנו שתי הבנות, אם הכוונה היא לגבי גזירת חכמים, לא להשתמש בתחופות בשבת, זו לא שאלה, אפשר לשתות המיץ שחליים גם לצורך רפואה, כי גם אנשים בריאים עושים את זה. אלא הבנה שנייה, שאלה הייתה לגבי תחינה של זה בשבת לצורך פיקוח נפש, ובעצם השאלה הייתה רפואית, האם זה באמת מועיל, ואז ודאי שמותר, כי זה פיקוח נפש. וענה לו רבי חנינה, כן, זה מועיל, ולמה הוא שאל דווקא אותו? כי אנחנו רואים שהוא היה מומחה ברפואה, כמו שהוא העיד לגבי מכות של פרידה אדומה עם רגליים לבנות, שהמכה לא נרפית. עד כאן להיום. מחר נתחיל בשאלה שהזכרנו תוך כדי, אם הכהן הגדול מת אחרי השחיטה של הפר, האם הכהן החדש צריך לשחוט פר חדש או לא? כל טוב בינתיים.